είναι αυτό.
Μα σατά μάτα, λέει, δεν πάει άζε, δε ρομέζο, νοτέ. Μηχενάτα ιεπτά τα ιστόρια. Μα ιάχαρ δεν κόρεσε με τα χασούρες. Κόρες ο αμέλεχα παρθεί αμισόν, σε νητσάχ
את
μη. Να δω עכשיו מי היה בדיוק המלך הבבלי. שנמצא את בבל. ואז ממילא האימפריה, או איך חז"ל קראו לביטוי שאנחנו קוראים מלך אימפריאלי.
משה בכיפה.
מה פשט המילואים משה בכיפה? לא חושב עכשיו מה היה הסוג של הכיפה. עם שחורה או שלוגה או בוחרים. בסדר. לא מספיק. איך נולד הביטוי? מה מסתתר מתחת
לביטוי?
למה קוראים לעולם כיפה?
לא
עושה כך. עוד פעם.
חצי עולם.
עוד פעם. קודם כל, לא למדת טוב גמרא במגילה. איפה יש במגילה מחלוקת רבי שמואל? מאוד ובעצוש. אנחנו יודעים מה זה מאוד ובעצוש. הנה, אני צריך לתת את המפה. יש לך, נצייר את המפה. מאוד ובעצוש. אם נניח פה מפרץ אילת, וכל זה יצוף, ונניח פה כוש, אבא של היום בדרום ישראל, והודו, אם זה הפרת, וזה החידקל, זאת בבל, וזו מפרס, ואז נלך הגבול הפרסי, למזרח זה הודו. אז מה זה אומר לכם קודם כל כשאתה רואה מפה כזאת? זה העולם התרבותי של אז. אנחנו לא יודעים דברים, מה נעשה למשל באלבניה, ומה נעשה בבריטניה, ומה נעשה בסין. זה קשור לסיפור, אני חושב שהזכרתי אותו כבר. על ראש ממשלה בריטי אחד. קראו לו ישראלי, ביזראלי. אתה לא למדת מגן ההיסטוריה? אז סתם כבר השכלה הכללית. הוא היה יהודי מומר, משפחת נצרות. בפרלמנט הבריטי משתגעים לדבר ולתת מתחת לחגורה ולאלגנטית, לא כאילו... למשל, צ'רצ'יל היה אומן בלדבר חד אבל אלגנטי. כשהוא היה באופוזיציה, היה זמן שהיה באופוזיציה, אז ראש הממשלה הבריטי היה אתלי. אתלי היה ראש מפלגת הלייבור, פרטי שמרני. בית שלי, ראש ממשלת בריטניה, איפה הוא? בחוב דוינסטריט, מספר 10. זה שם נרדף. אני יליד המנדט הבריטי, אז אני יש לי עוד תודעה של אזרחות בריטית. אנחנו בית הספר לא למדנו ביום ההולדת של המלך האנגלי. זה היה יום חופש. אני מדבר על תפשיר, 40, 41. אז כשצ'רצ'יל רצה לומר, כשרצו לומר את החתיכת אפס, תגיד את החתיכת אפס מאופס, זה לא עברי. אז הוא אומר, מכונית ריקה נעצרה ליד הדוינג סטריט ויצא ממנה אתלי. מכונית ריקה, חתיכת כלום. אז הוא אומר, מה הוא אמר? הוא אמר שדוינג סטריט זה בית ראש הממשלה, מכונית ריקה נעצרה ליד הדוינג סטריט ויצא ממנה אתלי. זה בעברית פשוטה, אתה חתיכת כלום. אתה שקוף. אבל זה, אז אני חוזר לדזרעאלי שהיה ראש הממשלה, ואחד הצעירים הבריטים, הגויים, רמז לו שהוא מזרע יהודים. אז הוא עלה לבמה ואמר, ולאותו חבר נכבד אני רוצה לומר, שבזמן שאבות אבותיו טיפסו על העצים באירופה ואכלו בננות, אז אבות אבותיי כתבו את התנ"ך. בזמן שנכתב התנ"ך, אירופה הייתה מכוסה ביערות עד, ואני לא יודע אם אנשים הסתובבו על העצים, אם בכלל היה שם בננות, אבל כעיקרון, אנחנו לא יודעים מה היה. זה העולם של התנ"ך. בשולי תקופת חתימת התנ"ך, אז מופיעה לנו באיזה מקום שהוא יוון. חצי האי האיגאי, מפני שכאן את הסיפור הזה של טורקיה, אנחנו מכירים מאיפה?
נוח.
אותם? מנוח. אני רוצה לומר?
הרי הרע.
הרי הרע, תרגם מוגילוס. אנה קורדי. מתרגם מוגילוס על הרי קרדוס. עכשיו תגידו ממשלה. בתן החגיבה על הרי הרע, מתרגם מוגילוס על טורי דה קרדוס. קורדיסטן. זאת אומרת שכאן אי כאן ערבת נניח, משהו כיוון כאן, כן? אז בשולי התנ"ך אנחנו כבר יודעים משהו על יוון. כן.
יש גם איזשהו מקום בצרפת, ואני מסביר את צרפת,
ואתם נשארים לסוף עובדיה. בגלות ירושלים אשר בספרד. אתה מדבר על הצרפת בזית, זה עוד סיפור. צרפת זה כנראה צרפת בין צור לצידון. כשאמרו לאליהו, קום לך צרפתה, ופה באיזה מקום צרפת. כן, זה כאילו קרה. אתה מתקשר בקריאה בביטול? כתוב. הרי קרה. על כל פנים, זה היה העולם התרבותי של אז. ורעי, נניח, בימי בית שני, אנחנו כבר שומעים על איטליה, וטיפ טיפה העולם מתרחב. מה, אתה רוצה לבדוק פעם נוספת? אתה שומע, עשי סגור. על כל פנים, זה העולם דאז. זה רמוז בדברי המגילה, המולך מהודו ועקש. הודו זה הגבול המזרחי של העולם, וזה הגבול המערבי, נקודה. לא ידע לנו מה שהיה במרוקו, בוודאי לא מה שהיה בקזבלנקה, לא מה שהיה אפילו שם בטנג'יר על גבול האוקיינוס האטלנטי, לא יודע. קושי וקושי, אבל בוודאי לא דברים גלובליים. בגמרא במגילה כתוב מחלוקת רבי שמואל. מהודו ועד כוש. מה פירוש המילה מהודו ועד כוש? מה פירוש המושג? אז אחד אומר שכמו שהודו קרובה לכוש והוא מלך במקומות האלה, אז כך הוא מלך על כל העולם. מי שאומר לו, הודו צד אחד, כוש זה צד שני. זה המחלוקת. הביטוי הזה מעד הוא מופיע בתורה במקומות די שגורים בפינו, והוא די בעייתי. דוגמה בפרשת לך לך. אותם ליחות ועד צרוך נע. מה כמובן קשה? הם שני דברים קטנים. מה נשבע אברהם? שהוא לא ייקח ממלך סדום מיחות ועד צרוך נע. מיחות ועד צרוך נע, אם היה אומר שאני לא אקח לך מדבר הכי קטן, עד תיקח לצ'קים שלו. נו, אני יכול להאמין. אבל מה זה מיחות ועד צרוך נע? שאני לא אקח אפילו חוט. למה זה מיחות ועד? זה כבר הדרש, אבל בפשט הפשוט, יפה מאוד. כמו שחוט ושרוך נעלם דברים קטנים, ואני לא אקח מהם, כך אני לא אקח שום דבר. זאת אומרת, יש לפעמים ביטויים בתנ"ך שמי ועד, זה לא צריך להיות רחוקים זה מזה, יכול להיות קרובים זה מזה.
נער והזקן?
בבקשה?
מנער והזקן?
לא, נער והזקן, זה כל האוכלוסייה. מי נער והזקן? אני לא לוקח אף אחד. מי ילדים קטנים? אני לא לוקח אנשים בני 40, אני לא לוקח אנשים בני 20, כי אני לא לוקח מי נער והזקן. אבל לא כל מי ועד זה ככה, אבל יש ביטויים שמי וכך, והם שני דברים קטנים, וכמו שאני לא... וככה אתם יראו אותי. טוב שאתה זוכר מה שאמר, יש מי שמפרש מחוט ועד שרוך נעל, החוט של העגל של האבאיה, מהחוט שמעל הראש כמו הלבוש של הערבים ועד השרוך שלמטה, ואז זה מכסה, אני לא אקח שום דבר של הגוש שלך מהראש ועד למעלה. ואיפה יש קצת ראיה שחזל אמרו שבזכות שאמר לחוט יזכו בניו לחוט של ציצית, ואיך כתוב שכון ארוך? שצריכים להתעטף כעטיפת הישמעאלים. הנה העטיפה של הישמעאלים שמחוץ ועד סוף נעל לדברים האלה. על כל פנים, זו המחלוקת, נו, זו המחלוקת של רבי שמואל במהר"ל, המהר"ל על המגילה, איפה אפשר למצוא אותו? עוד פעם? בספר אור חדש, יש למהר"ל אור חדש, ספר על מגילת אסתר, הוא באיזה סדרה של ספרי המהר"ל? רבתי? לא שמעתי. נר מצווה זה על חנוכה. אז השאלה שלי גם נר מצווה ואור חדש באיזה סדרה?
מועדים.
נכון. המהר"ל כתב סדרת ספרים על המועדים. אז הוא העניק לכל מועד את המימד המחשבתי. אז נתחיל. פסח, מה שם הספר? גבורות השם. שבועות? תפארת ישראל? מתן תורה. תשעה באב? נצח ישראל. הלוויית הגלות והגאולה. נו. ספר שמיים וארץ על ימים נוראים, אבל אל תיבהל, הספר הזה לא הגיע לידינו. ספר ההוד על סוכות וספר הגדולה על שבת גם לא הגיע.
אבל למה
הוד
על סוכות?
תבדוק בבקשה בגבורות השם בהקדמה, בדרך לך השם הגדולה והגבורה והתהילה והתפארת וההוד, ואז יש שם הסיפור על כבוד בזכות הארון. שם בסוף הקדמת גבורות השם יש התכנון של המהר"ל, ונדמה לי שהרבי מקוצק או מישהו מהגוורדיה הזאת התבטא שהיה מוכן לתת חצי עולם הבא שלו אם היה מגלה את הספר שמיים בארץ. קודם כל לא ידוע אם הוא כתב את זה, אבל אם כתב אז חלק עבד לנו. למשל, מה עבד ונמצא בימינו? פירוש הגדות לשס היה גנוז במשך מאות שנים במוזיאון הבריטי בכתב היד ויצא בימינו. אז בכל פנים, למהר"ל יש סדרת ספרים על המועדים, ועל פורים זה אור חדש. אז באור חדש של המהר"ל שם הוא כותב על אמריקה, שם הוא כותב שהמחלוקת של רבי שמואל, איך אם אני אומר שאני נושא על פני חצי הכדור שלנו, אז הסקוס מאוד מאוד טובים. אם אני אבל ביקוס ממשיך מערבה, מגיע לאטלנטים ועושה סיבוב גדול דרך דרום אמריקה, ואני לוקח כמה תלמידים מביא אותם לפה, ובדרך אני נכנס, אני מגיע להודו, אז ממילא, אז הם רחוקות זו מזו.
אבל זה לא קורה בית פרס בבית.
הכוונה היא לקוש קולג' המצרים, זאת אומרת, זה נקודות על הצד הגבולי. על כל פנים, ככה מהר"ל מסביר, נדמה שהוא כותב שחדשים מקרוב באו. מי זה החדשים? וקוראים לזה ארץ חדשה. ולמי הוא מתכוון? קולומבוס. על קולומבוס, זאת אומרת, חדשים, זה היה בערך השנים שלו. זאת אומרת, קולומבוס גילה ב-1492 את מדינת אמריקה. זה בערך התקופה שם מהר"ל חי. עוד פעם?
הוא ספרד באותה שנה.
לא באותה שנה. כן, אני חושב שאתה כזה. זה הרי איזבלה נתנה לו את הכסף, בסדר. על כל פנים, זה תמונת העולם של אז. עכשיו אני שואל, מתי זה קרה? פרס כורש נלחם בבבל. כאן כמובן ששם פעלה השיטה שפעלה כמעט כל ימי התנ"ך. כשנלחמה מדינה במדינה, כשמעצמה במעצמה, לא היה צריך להילחם בכל החזיתות. אלא מה היו עושים? היו קובעים שדה מערכה אחד, ושם נלחמים, מי שהיה מנצח, אז כל האימפריה הייתה עוברת לרשותו. אז בתקופה מאוחרת, דיברו להילחם ביבשה, בים, באוויר. לשון הקודש של ווינסטון צ'רצ'יל. להילחם בגרמניה בכל מקום. אתם לא יכולים לזכור, אבל אני רוצה לדבר את זה. אז כורש נלחם בבבל, ניצב אותה, ואז עברה כל האימפריה הבבלית לכורש. מבחינתנו, למה זה חשוב? ארץ ישראל הייתה כבושה. מאז נבוכדנצר תחת השלטון הבבלי. ירושלים הייתה חריבה. ירושלים הייתה נקודה אחת כאן, בתוך האימפריה הבבלית. והיו נציבים בבליים שישבו בארצות הכבושות, קיבלו מיסים, זה היה הסדר. והמלך הבבלי היה לו נציגים שדאגו לעלות לו מיסים וכולי וכולי. כשתן.
יכול להיות שכל הנושא של פה מתרחש בישראל?
ודאי שלא. מי רק מי ששתה? זה אני אומר דבר. אתה תום מפורד משנה דירה. איך יכול להיות ש...
לא, אבל הם היו בסכנה. אחרי סכנה, היהודים בארץ ישראל.
מי אומר שהם היהודיות? אבל זה בדיוק הנידן עכשיו.
בנסכת מגילה, שמעובר שבערי מוקפות כמה מימי יהושע בן נון.
מימי
יהושע
בן נון?
מי ימי יהושע בן נון? שאז, אז מה זה קשור לפורים? כי אז, למה הם קוראים ב-15? כי אני לא זוכר, כי הם היו בסכנה פחות מה שהיו האנשים מהערי הפרסים.
אבל ערי מוקפות כמה היה בכל העולם. למשל, ישנה מסורת. אני לא יודע אם אני מתכוון, שגם בפראג היו קוראים בתדווה. בשושן קוראים בתדווה. זאת אומרת, באמת הירושלמי שואל למה דווקא מימי יהושע בן נון היה צריך להיות מימי מרדכי ואסתר, זאת אומרת, נקודה של ארץ ישראל וכו'. אבל על כל פנים, זה בדיוק השאלה שלנו. כשכורש ניצח את נבוכדנצר, אז... ארץ ישראל כולה עברה לרשותו של המלך הפרסי. ואז כמובן מה נולד? צרת כורש. כורש לא חשוב עכשיו מטעמים, אלו אחרים. כורש נתן ליהודים אפשרות לבנות את המקדש. ומה קרה? והם התחילו לבנות. ואז מה קרה? למה אתה מדבר איתי בלשון הצנזורה? הקופים.
שומרים כל שמונים.
שמונים, אלה שגרו משמון, אלה שבאו מיקוט. על כל פנים הם הקשינו והעבודה הופסקה. זאת אומרת, היישוב היהודי היה למעשה מפוזר בכל העולם. תביאו, היה מהמגילה עצמה. עוד פעם? זאת אומרת, היהודים ישבו ברחבי האימפריה הבבלית ואחר כך הפרסית. בתוך האימפריה הפרסית הייתה גם ארץ ישראל, שהיה בה, אני לא יודע, בירושלים ודאי שלא היה עם שכם, או בבית אל, או ברמאללה, או באיזה מוקטה. ישב לו הנציב הבבלי ואחר כך הפרסי, גבה מיסים והיה אחראי. זוכרים איך זה נקרא בלשון הפרסי? פחה. ופחווה, זאת אומרת מחוז. זאת אומרת, היה מישהו במחוז שזה היה תפקידו. עובדה היא שזרובבל, שנתמנה לידי כוש, לפחת יהודה. הוא קיבל מעמד שראה נציב עליון, שהוא אחראי למה שהתרחש במחוז הזה, לשמור על האינטרסים של המלכות הפרסית. בסדר. עכשיו, בוא נמצא איזה מאמר חזל אחד הקשור לדבר הזה, והוא קשור לשאלה, לפי זה בסיסית מאוד מאוד. אין במגילה אולי רמז אחד לירושלים. אם לא היה כתוב פעם, איפה פעם אחת כתוב ירושלים במגילה? אשר הוגלה מירושלים. אבל לא כתוב מה נשאר מירושלים. על מרדכי בן מאה אשר הוגלה מירושלים, עם הגולה אשר הוגלתה בן יחוניה מלך יהודה. עברו כבר שנים רבות. כמה שנים? זה בדיוק הבעיה המחלוקת בגמרא. מה הסיבה לגזירה ולאחשוורוש? אז לא עסקו בזה. אז זאת אומרת, אם לא היינו עובדים את המקרה הזה, כל הסיפור של המגילה בכלל מתעלם מארץ ישראל. ארץ ישראל לא נזכרת. וזה בדיוק השאלה שלנו, מה היה בארץ ישראל? מה היה בירושלים? מה היה עכשיו הבעיה, רבותיי? מה היה הבעיה שלנו? נעניח, אנחנו יעני ציונים.
שלא היו מוזר מספיק אנשים.
שמה? שקורה
משהו כזה
בחול. אתה מתחיל מראה שקריאת אז אליי ומלא בחוץ לעזור מעצמאות, את הכל אני שומע כבר, נו. למה מרדכי ואסתר לא ניצלו את מעמדם כשהם הגיעו למעמד שהגיעו לטובת יהודי ארץ ישראל? נניח שסגן נשיא ארצות הברית היה ליברמן, יהודי שמתפלל בבית כנסת ועולה לשישי ולמאפי, חביב עליה, היינו אומרים טוב על יד הלשכה שלו, תעשה לנו את זה, אתה סגן נשיא ארצות הברית, תעשה משהו. איך מרדכי כתוב דורש אותו לעמוד, אומר שלום לכל זרעו, רשימה ארוכה של כל מיני דברים. למה לא? וזה קשור לשאלה, מה היה בארץ ישראל? כן.
עוד אותך, שראש עשה משתה על זה חורבת את המגדל, שלא כל כך בבית ישראל, אומנם הוא העניק להגיד להם כל מיני דברים.
אבל הוא די שאחרי שאסתר הגידה לו את המוות מולדת, הוא אומר, מי הוא זה ואיזה הוא? אז הוא כן מוכן לעשות משהו בשביל אשתו. כן.
הוא זה שהסיקת את הפעולה של גילה בית המקדש?
מה?
לא יושינו אליו?
לא, זה לא כל... כאן מתחיל הסיבוך. כאן מתחיל הסיבוך. כי בדניאל ובעזרה מדברים על האחטחשסטה. ולא כל כך ברור.
זה שם הוא עולה למחר פרס, לא?
לא, 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 לא. ואומנם נזכר שם אחשוורוש, בקיצר כאן יש עובדה שכורש לא קרוי ודריאבש לא קרוי. על כל פנים כאן יש כמה מדרשים חלוקים וכו' וכו'. נוטים לחשוב שמה שהיה בירושלים, מישהו פה אמר, זה היה באמצע, זה היה בתקופת הפסקת הבניין. זאת אומרת, כורש, ברור, שאחשוורוש צריך להיות אחרי כורש, כי כורש הוא המלך הפרסי הראשון שאלה התפרס על מפת העולם. אז זה לא כורש. השאלה אם זה בנו של כורש, או זה צאצא שלו, באמת לא פשוט להתאים את לוח הזמנים. אבל אנחנו יודעים שזמן לא רב, אחרי התחלת הבניין של המקדש, בגלל המלשינות, הפסיקו את הבניין. וניסו מפעם לפעם לחדש אותו. אז השאלה היא, למה אסתר לא נפשה? אם, מקל וחומר, אם אסתר מצליחה להעביר גזרה על כל מדינות מלכותיך, למה היא לא מטפלת נקודתי באותה רשימה קצרה של הדבר הזה?
לא, אני מסתרת את זה.
יפה מאוד, מה מוכנה? אז אנא מוכנה. מה בקשתך ומה שאלתך מן הנמר? עד חצי
המלכות.
מה קשה בביטוי עד חצי המלכות? למה לא נתן את הכל? מה הייתה אסתר צריכה לשאול בתור? ובשביל מי החצי השני? אם אנחנו, אני זוגיות, אנחנו בסדר, אז אנחנו שותפים בכל, אז למה אתה נותן לך, למי אתה שומר את החצי השני? כמובן, מה הפשט הפשוט? חצי שלי, חצי שלך, אנחנו שותפים, חצי המהות הזה. אני נותן לכם את החצי שלי, כי לך יש את החצי הראשון, או משהו כיוון זה. ובוודאי זה מין ביטוי של נרזיות כזאת. אני, בשביל זה, על העיניים שלי. חז"ל אמרו, בדרשה הזאת של חז"ל, הם נשמעו את הקושי. עד חצי המלכות, עד בית שעומד בחצי העולם. חז"ל לשיטתם, שהמרכז של כדור הארץ זה בהשפיעה. כמובן שאנחנו לא מדברים עכשיו על חצי העולם מבחינת המדידה, בכלל מי אומר שכדור אפשר לחצות אותו וכו', אבל החצי זה המרכז. אתה מחלק דבר לשניים, זה הנקודת המוקד שלו. אז הוא אמר לה, עד בית שעומד בחצי העולם, זה אני מוכן לעשות בשבילך. תגידו לי רבותיי, למה מאמר חז"ל זה קשה מאוד? פשט! הוא קשה. כן.
מה אין עושים עד חצי העולם?
כשאתה עשית ברצות, חצי שעה
פנות.
אותם?
זה שמעט יש כבר פעל.
לא מספיק, הוא היה פעל. מה קשה? בעצם אתה גאה בשאלה.
ספירה
מיני ובין.
אל חצי.
אני נשמע מאמר חדל כזה, כולו אגדה של הידיים בין הרגליים.
שקורה שזה...
אבל אם הוא לא אמר לה, היא לא אמרה לה שהוא יהודייה. כשהוא אמר לה, מה בקשתך על חצי המלכות, הוא בכלל לא ידע מי זה, כי היא לא הגידה לו הסדר את המוות מולדתה. אז איך חז"ל יכולים לפברק לנו דבר כזה? אז מה פתאום דווקא היא, אני גוזיני, היא הודית.
ככה שהיא אומרת, היא נפגענו אני ועמי.
אין לנושא פרשום שלי, עוד הייתה נשאים בעולם. אתה יודע, אתה חושב, אתה חושב, אתה חושב, אתה חושב, אתה חושב, אתה חושב, ויתן לו יתרו את ציפור הביתו לאישה. בקתולים אין לכמרים נשים בגלל אין להם ילדים שישבו בחדר באירופה ולמדו כהן מדיין, אז אמרו הכומר של מדיין, הכומר של מדיין לא נסח על אחותו של משה. אז שאל הילד רבי, הרי לכומר אין ילדים, הארמון נתן לציפורה. הוא שאלה טובה, הרבי לא יכול היה להסתדר. משה חושב שאיתו, אומר לו, זה היה קודם מתן תורה.
עשר עומדת אחר כך, נגלת אני בימי.
אבל עד חצי המלכות אמר קודם.
אבל גם אמר לה אחר כך.
עד חצי המלכות אמר לפני שהיא אמר פעמיים שהיא באה להגמין אותו וכו'. על זה דרשו חז"ל. אתם מרגישים, הקושי הגיוני. כאילו חז"ל רצו להלביש לו איזה סיפור. צד לאומי, כשאין לזה שום בסיס, לכאורה.
אולי זה באמת היה בזמן שהפסיקו בבית המקדש של שימור, זה היה נקודה רגישה, אז הוא אמר, אני נזהר בדבריו.
אז מה שאתה אומר, תגיד, טוב,
אולי יכול להיות גם ש... אחרי שאמן...
תשפץ מה שהוא עובר. מכאן גוזרים כלל גדול בהבנת, תשמע, כמו שאתה רצית שאני אשמע אותך, למה אתה לא שמעת אותו, מה אתה שואל אותו, הוא אמר, עוד פעם, מכאן גוזרים כלל גדול בהגישה של חז"ל בהגדה. לא תמיד כוונת חז"ל, שאם היה קט מונח על יד חצר המלך הפנימית והיו קולטים את דרדו השיח, אז היו שומעים שהיא ביקשה את המידע שהוא היה משיב. חז"ל היה קשה עם הקושיה שאנחנו שואלים. למה כשאסתר ומרדכי הגיעו למעמד, למה הם לא ניצלו את מעמדם הרם בחצר הפרסית להיטיב את מצבם של היהודים בירושלים? והתשובה היא, אסתר עמדה בחושים הדקים של הדיפלומטי, זה לא ילך. לא צריך לפרש שאסתר שאלה במפורש ואחשוורוש ענה לה במפורש. היא עמדה את הסיטואציה, מה שאתם אמרתם שזה כל כך חשוב לכולם, שהיא הבינה שזה נקודה רגישה אצל אחשוורוש, ואם היא תתבקש את זה לא מטעמים יהודיים, אלא מטעמים חשבון דיפלומטי, אחשוורוש כמה שהיה טיפש, מה שהיה נוגע לענייני המלכות הפרסית, הוא זכה, הבין טוב מאוד, תביאו ראיה מהמגילה.
שהוא
מבחן כמו שהיה עם אשתי. מיסים. והגבר שרצה אישה. מיסים. מיסים וכל אחד, גם טיפש הכי גדול, מבין שמיסים זה טוב לה ככה. תביא לי דוגמה שהיה שר משפטים. כשהם ביקשו ממנו לבטל את הגזירה, מה הוא אמר להם? הוא אמר להם, זה נוגד את החוקה הפרסית, ככתב אשר נכתב אין להשיב. אז זה מתשובה, אבל יש לי חוק עוקף בגץ, אנחנו נעשה איזה פטנט, ניתן לנו זכות הגנה וכל מיני דברים שגורמים. זאת אומרת, הוא לא היה טיפש לגמרי, הוא בדבר הזה הבין טוב מאוד איך צריך להנהיג את הממלכה. אז אנחנו עוד נגיע לטיפשות שלו.
אני שאלה אחרי זה, כשהם כבר שופעה, יודע שהם יודעים את המה הזאת אחרי זה, מבחינה יהודית, לא מבחינת ידעות.
אבל סליחה, אסתר הבינה טוב את הגברה שיש לה, הבינה טוב את מי שיש לה, והיא הבינה שלמה להאחיר, למה להכניס אותו למצר, למה להכניס אותו למלכון. הוא באמת בעלי, הוא שומר, הוא מבנאי יפה מאוד, אבל כשאני אעשה יותר מדי, אז עובדה היא, איפה יש רמז במגילה לרגישות של אחשוורוש בכבודו?
שאם היא תגיע לבגיעה במשך.
מה, מה, מה?
אם היא תגיע לבגיעה במשך.
כשזה הידע היה
תותר. כשזה המלכות.
כן. כשהוא שואל מה יעשה למלך, לאיש אשר המלך הרב ביקרו, אז הוא אומר, אשר ניתן כתר מלכות בראשו. בין אם זה לסוס, בין אם זה לאיש, זה לא חשוב. וכשאחשוורוש נותן הוראה על לך תבצע את זה, אז הוא אומר את כל מה שהוא אמר, אבל הוא לא מזכיר את כתר מלכות. כי הוא ירגיש באיזה מקום שהוא שכתר מלכות, הוא מתחיל איתי. אולי יש פה איזה רצון של מהפכה, ואנחנו עוד נשוב לחששות הללו של אחשוורוש אשר מסתובב את הדיבור הזה. ממילא הקושיה יורדת. מה אנחנו שאלנו? למה הם לא ניצלו את המעמד שלהם? התשובה היא, הם גיששו והם באו לידי מסקנה שלא כדאי לבקש כי זה לא ילך. ואז למה להיות טיפשים שמעמדם ירד בעיני המלך שבישו בקשה שהוא לא יכול היה למלא אותו אותם? כן.
אז הביטוי החצי המחוז זה ביטוי שבאמת היה או שחזל?
הוא היה, אבל השאלה מה הוא רמוז בו? חצי המלכות זה כנראה ביטוי פרסי שורשי. למשל, יש מילה פרסית שאנחנו משתמשים בה עד היום, והיא לא כתובה במגילה, אבל היא מונחת באחד מהתשתיות של המגילה. דואר. המילה דואר. לחילופי מכתבים, הרצים יצאו תקופים, אנחנו עוד נשוב לבעיה הבסיסית. מהי כמובן הבעיה הבסיסית שהולידה את הצורך הגדול בדואר? תסתכלו על הלוח. לשמור על גבולות אימפריה כזאת. מדינה קטנה, או איך שהוא, מאוד ובעד קודש, מה שאמרנו, כל העולם התרבותי של אז, כדי לשבת בשושן, כדי לשבת בעיר הבירה, וממנה, בעיר הזה, באיזה מקום פה. לשבת פה, ולדאוג שכל כל הסיפורים הללו, שיעלו מיסים, ושיהיה תכתובת, ושיוציאו כתבים, הייתה לו תעסוקה, בדרך הטבע, הייתה לו תעסוקה לשמור על המלוכה הזאת. והסיפור של הרצים והסוצים וכל אלה, זה תיאור של איך הייתה מתקיימת תקשורת. אנחנו היום יודעים קצת מתוך כתבי הורודוטוס, כן, זה הסופר היווני שכתב גם את תולדות מלכות פרס, אז אנחנו יודעים בערך איך הסיפור הזה עבד. זאת אומרת, למעשה היו רצי המלך, חיל הקשר שלו, הדואר שלו, באורבות הממלכתיות עמדו דרך טבע סוסים חגורים עם הרקמה ועם העוקפים ואוכלים, זאת אומרת, שאכלו ושתו, עמדו מוכנים, בערך כמו שעומד אצלנו היום מכוני של מחבי אש, מכוני של עמולה. ולא ידעו, כן, לא היה טלפון ולא היה סיפורים. אף פעם שיש מי שאמר שיכול להיות שכן היה. הקלויני אמר, יש לו ראייה שהיה הטלפון במצרים העתיקה, כי מצאו עמודים ובין עמודים היה חוטים, אז אולי זה היה טלפון. אמר לו חברים, יש לי ראייה שהיה על חוט, כי לא מצאו כלום. על כל פנים, הסוסים ישענו בתוך האורבות, וכשהיה מגיע הרוכב או מעיר הבירה או מהעיר הסמוכה, קשה לי ללמוד, אבל בוודאי נדמה לי שסוס יכול לדהור 20, 30, 40 קילומטרים בלי להינפש. אז היה בא, היה לו נניח בעוקף, היה לו את האיגרת הזאת או את הצו הזה, והוא היה, היו בעיקרו סופרי המלך. זה אנחנו יודעים שהסיפור היה דרך כלל, היה אולם גדול, באמצע האולם היה עומד הסופר של המלך, מסביב היו יושבים הרבה סופרים, והסופר הראשי של המלך היה מקריא פקודה, וכל כולם היו כותבים באותה עונה, כל אחד בשפה שלו או בשפות אחרות, והיו בצורה כזאת, נניח, תוך שעה היו יוצאים 50-80 אגרות של כל הסיפורים, והיו לוקחים והיו מחתימים אותם, נותנים לכל אחד, שם את זה בתוך הרוקף שלו ודוהר, ויוצאים דרכים מעיר הבירה לכל מקום. אז אחד נוסע לטורקיה, ואחד נוסע לקוש, ואחד נוסע להודו, ואחד נוסע לאסיה הקטנה, וכולי וכולי, כך שתוך כמה ימים קצרים האגרות הללו מגיעים לכל מדינה ומדינה. אז זאת אומרת, בגלל לכן צריך להבין שלעמוד בראש, אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה רוכבי הרכש, ואנחנו לא יודעים מה זה השטרנים, מה זה רמחים, אבל אנחנו מבינים שזה מין מושג כזה שקשור לתקשורת הממלכתית. אז התיאור שיש בתשתית של המגילה, זה התיאור שה אימפריה כולה על המרכיבים המיוחדים שלה, שהיא רצה את חייה הנורמליים בצורה שוטפת, ובתוך הזרם ההיסטורי הזה יש קטע אחד שבו אנחנו מתמקמים, שהוא נוגע לענייננו, ואנחנו מבקשים לדעת מה זה היה בדיוק ואיפה זה היה, ואז כמובן אנחנו נוכל לענות על השאלה מה היה בירושלים? מה היה מצבם של היהודים בפזורה? מה היה מצבם של היהודים בגלויות? מתוך מה שאמרנו עולה בערך תשובה שזה היה קצת אחרי התחלת שיבת ציון, בראשית הדרך, כשהבניין נעצר, וירושלים הייתה די חיטה בעלובה, וזה קשור להגמרה על מפני כבודה של ירושלים, מוקפת חומה וכו', אבל למעשה הריכוז הגדול של היהודים לא היה בירושלים, אלא הוא היה מפוזר, וזה בדיוק מה שהמן תופס את המפוזר מפורד בין העמים, ובתוך המסגרת הזאת התרקמה עלילה. איך התרקמה ומה הסיפורים שלה בעזרת השם?
אני מתמודדו כבר.